השקת עושים תנ"ך בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמה וגיוס בעולם ההייטק. היכנסו למדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם, או הקליקו על הבאנר באתר של עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך. דוקטור ליאור ערבית ויותם שטיימן יוצאים למסע היסטורי אל תקופת המקרא.
שלום ליאורה.
שלום יותם.
עושים תנ"ך?
עושים תנ"ך.
בוא נעשה.
ליאורה,
היום אנחנו ממשיכים ללכת בעקבותיה של שרה.
נכון.
אז בואי נצא לדרך, ואנחנו בפרקים הקודמים נזכר לרגע, דיברנו על כך ששרה נלוותה לאברהם במסע הארוך והמייגע מאור או אור כסדים לארץ ישראל, מסע ארוך פיזית וגם ארוך נפשית, שנמתח על פני קילומטרים רבים, נמתח על פני 20 שנה, יוצא מאור כסדים, מגיע בקצה שלו למצרים, חוזר חזרה, מסע לא פשוט.
נכון. בפרקים הקודמים אנחנו התמקדנו בשני עניינים מרכזיים. האחד, בתפיסת העקרות של שרה מנקודת מבט תיאולוגית, וראינו שאין לזה פתרון תיאולוגי. והפרק הנוסף, או התפיסה הנוספת שעסקנו בה, זאת השאלה, האם יש הסבר ארצי לעקרותה של שרה, ולעובדה שהיא לא הצליחה להירות במשך שנים רבות כל כך.
אבל התנ"ך הוא לא ספר שנכתב על ידי פרופסור להיסטוריה ברמה הארצית, הוא בוודאי לא נכתב על פי כללי הכתיבה האקדמיים של האוניברסיטאות, אז אנחנו לא יכולים לצפות שהכותבים של היצירה הזאת ינפקו הסברים היסטוריים,
נכון,
אובייקטיביים.
זה התפקיד שלך. נכון.
ואם אנחנו רוצים להבין את סיפורי התנ"ך, מנקודת מבט ריאלית, יומיומי, ארצית, ריאליסטית, אז כדאי מאוד שנתאמץ.
נכון, זה התפקיד שלנו.
אז בואי נקדיש תוכנית נוספת לגיבורה האהובה עלייך שרה, אבל הפעם אנחנו מתמקדים בדמות נוספת שעולה לנו על הבמה, ששמה הגר.
נכון מאוד. הגר תופסת מקום מרכזי, ואנחנו צריכים לדבר עליה. הגר נלוות בחלק האחרון של המסע. היא נלוות לאברהם ולשרה וממצרים, והיא מגיעה יחד עם המשפחה לחברון. הגר הייתה, התנ"ך אומר שהגר הייתה שפחה. הוא מזכיר פעמים רבות את הסטטוס המשפטי של הגר כשפחה. הוא מגדיר אותה ככה.
אז שפחה בעצם זה אומר ששרה הייתה אישה עשירה, הייתה לה שפחה, הייתה לה עוזרת אישית, היה לה משרתת.
בטח, 60 שקל לשעה, כמו בצפון תל אביב.
לא.
אוקיי. לגמרי לא. שפחה, אתה יכול לקבל אותה תמורת פרוסת לחם ליום.
עד כדי כך,
כן. זה העולם שבו אנחנו חיים. אבל הנקודה שחשובה לנו כאן, זה המצב המשפטי, או הסטטוס, הן של הגר, והן של שרה. אז קודם כל, שרה זה דבר, הסטטוס של שרה הוא פשוט, שרה היא אישה בחירה, או האישה הראשונה של בעלה, ולכן היא נקראת בעגה האקדמית סניור וייף, כלומר האישה הבחירה של בעלה.
והגר
היא שפחה. עכשיו, שפחה בלשון התנ"ך היא עבד ממין נקבה, אתה יכול למכור אותה, אתה יכול לקנות אותה, אתה יכול להשיא אותה למי שאתה רוצה, ואחר כך למכור את הילדים שהיא ילדה לכל נוראי. אדם. זה נוראי, אבל הנקודה שחשובה לנו כאן, שפחה היא כלי,
היא אמצע,
היא רכוש. ובתור רכוש, היא לא יכולה להיות בעלת רכוש. ולכן אתה יכול לעשות איתה ועם הילדים שהיא יולדת, ככל אשר עולה על דעתך.
וזה מה ששרה מתכוונת לעשות?
זה בדיוק מה ששרה מתכוונת לעשות. אנחנו יכולים לראות שהתנ"ך גם אומר את זה. והתנ"ך בא ואומר את הדברים הבאים. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית. כלומר, אנחנו כבר מלכתחילה יודעים שיש לה שפחה, שהיא שייכת לה. ותאמר שרי אל אברהם, הנה הצרני, אדוני מלדת, בונה אל שפחתי, כן? אתה תוליד אל השפחה שלי, אולי ייבנה ממנה, במילים אחרות.
אבל רגע, ליאורה, ייבנה ממנה, אני רואה גם מטון דיבור, אני שומע מטון דיבורך, שהצמד מילים הזה, ייבנה ממנה, הוא קריטי להבנת הסיפור, תסבירי לנו.
נכון מאוד. לכרגע לא חשובה לנו הסיבה שבגללה שרה לא הצליחה להירות. בנקודת הזמן הזאת, מדובר באישה מיואשת שמבינה שהיא לא תוכל להירות, אף פעם. היא לא תוכל למלא את התפקיד שלה לבעלה על ידי זה שהיא תלד לו ילדים. אם היא לא ילדה לו ילדים, היא לא הרוויחה את פת הלחם שהיא אכלה. היא איבדה את עולמה, היא איבדה את מעמדה, אין לה זכות קיום. ואני פעם אחר פעם מזכירה את העובדה שאנחנו מדברים על החברה הקדומה, חברה שבה ילדים בקושי שרדו. אנחנו מדברים על חברה שבה 50% מכלל הנולדים בכלל לא חצו את גיל 5, חברה ש... התוחלת החיים שלה 30 שנה, 35 שנים, ולכן חברה שכזאת, התפקיד הראשון של האישה הוא ללדת ילדים לבעלה, ואם לא כן, אין לה בכלל זכות קיום.
אז שרה מנסה ורוצה להטיב עם עצמה, לפי מה שאת אומרת, בעצם לא עם אף אחד אחר, והיא אומרת לאברהם, בוא נעל שפחתי, אולי אבנה ממנה, אני אבנה ממנה.
נכון.
אברהם נאתר לבקשה, והגר המצרית ניתנת לו לאישה, והגר הצליחה להירות, למרות שעליה, על הגר, לא נאמר שהיא צדיקה. אז קודם כל השאלה היא, באיזה אופן קיבתה שרה להיבנות מהשפחה? איזה רווח היא ציפתה בביטוי הזה, אבנה ממנה?
יש לנו כאן שתי נשים שאמורות להנות או להרוויח מכך שהשפחה תלד. הראשונה זאת שרה כמובן. שרה לא מצליחה להירות, ואם היא תשתמש בבן שהילדה השפחה, אזי יש לה בן משלה. היא לצורך העניין הופכת להיות אם לבן שילדה השפחה, והנה יש לה בן להציע או יורש להציע לאברהם, וחרפת העקרות יורדת מעליה. אבל המרוויחה הגדולה בפועל היא דווקא השפחה.
ליאור, אני רוצה רגע לפני שנתקדם להתעכב על העניין המשפטי הזה שאמרת, על הסטטוס המשפטי בין שתי אנשים, בין השפחה והגבירה. התנך מדגיש את זה, הוא חולף על זה, הוא מספר לנו על זה?
השאלה שלך לוקחת אותנו לדרך הכתיבה המקראית. דרך הכתיבה המקראית שונה לחלוטין מזו של ימינו. בימינו הכתיבה הספרותית או כל כתיבה אחרת מתאפיינת במלל רב ובתיאורים ובחזרות אינסופיות. התנך עושה בדיוק ההפך. התנך מאוד מאוד מצמצם. מילה שיכולה להיחסך, נחסכת ולא נכתבת. אבל, וזאת הנקודה החשובה לנו, פה ושם אנחנו מוצאים שהתנך חוזר על אותה מילה או על אותו משפט פעם אחר פעם. בכל פעם שאנחנו מוצאים מן חזרה כזאת, שהיא מאוד לא אופיינית לדרך הכתיבה המקראית, אנחנו צריכים לשאול למה? מכיוון שהדבר מורה שהיה לכך חשיבות. במקרה שלנו, התנך חוזר בתשע צורות שונות, אנחנו לא נקרא את כל התשע, אבל בתשע צורות שונות, שהגר הייתה שפחת שרה, ובכך בעצם הוא מגדיר את היחסים המשפטיים בין שתי אנשים, גברת ושפחה. אז כמה משפטים, ושרה אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ותומר שרה אל אברהם, הנה הצרני, אדוני מלדת, בונה אל שפחתי. ותיקח שרה אשת אברהם את הגר המצרית, שפחתה, ותיתן אותה לו לאישה. ואחר כך הגר נכנסת להיריון, וברגע שהיא נכנסת להיריון, היא התחילה להתחצף, ונאמר לנו כאן, ותקל גבירתה בעיניה. עוד פעם, אנחנו בתוך המערכת היחסים המשפטית בין שתי אנשים, שמכירה בכך שיש לנו כאן גברת ושפחה.
זאת אומרת, פסוק אחרי פסוק, משפט אחרי משפט, התנ"ך חוזר לנו על שני השורשים האלה, גבר, גברת, גבירתי, ושפחה, שפחתי, שפחתך, שפחתנו. זאת אומרת, לכותב היה מאוד מאוד חשוב להדגיש את הסטטוס ומערכת היחסים בין שתי האנשים האלה, ולהסביר לנו הקוראים מי הגברת ומי השפחה.
נכון. עכשיו, אנחנו צריכים לבוא ולשאול בעצם למה היה כל כך חשוב לתנ"ך להדגיש את היחסים המשפטיים בין שתי אנשים.
אז למה היה כל כך חשוב להדגיש את היחסים בין אנשים?
מסיבה פשוטה. מנקודת מבט עקרונית או משפטית, אברהם יכול היה לשאת כל אישה שהוא רוצה. אנחנו נמצאים בעולם שבו ריבוי נשים רצוי. התנ"ך ובכלל כל אנשי העולם הקדום, כל העמים שחיו בעולם הקדום, התייחסו לריבוי נשים כאל דבר רצוי.
זאת אומרת, לא רק מותר, את אומרת, אלא ממש צריך,
צריך,
רצוי.
נכון, אנחנו כל הזמן תזכור את המנטרה של תמותת נולדים. אברהם באופן עקרוני יכול היה לשאת כל אישה שהוא רצה, זולת הגר. כאן הנקודה החשובה לנו. ממש להקות על המסמר. הגר ניתנה לאברהם כדי שתלד לשרה. אברהם באופן עקרוני יכול היה להוליד לכל אישה זולת הגר. הגר, ואת זה מדגיש הטקסט המקראי, לא שייכת לאברהם. היא הרכוש של שרה. הגר יולדת עבור שרה.
זה מדהים, זאת אומרת, את אומרת שבעצם הטקסט המקראי, ובכלל תפיסת העולם בתקופה הזאת, היא מתייחסת להגר, לשפחה, כאל, בלי להעליב אף אחד, פרה במשק. זאת אומרת, היא יכולה להוליד, אבל הצאצאים הם של בעל המשק.
נכון, אני לא אוהבת את ההמשלה הזאת,
נכון, אבל
כי בלשון, בעברית המתוקנת של ימינו.
אני מדבר על הפרה החיה, לא, כן.
כן, לא, בעברית המתוקנת, הדימויים האלה וההשוואות האלה.
אבל אני בעולם התנ"ך, ליאורה.
בדיוק. אבל בטקסט, בקונטקסט של הדברים שאנחנו נמצאים בהם, אין שום הבדל.
זה כלי.
זה כלי. זה לגמרי כלי. והילד של השפחה, שהיא תלד, לא שייך לשפחה, הוא שייך לגברת.
אז זה בעצם כמו פונדקאות באיזשהו אופן.
נכון, אבל. וכאן אנחנו נכנסים לאבל הגדול. בימינו פונדקאית שנכנסת להיריון עבור הגברת שלה יולדת את הילד, אין לה יחסים משפטיים עם המשפחה. במילים אחרות, היא לא האישה של הבעל, שממנו היא נכנסת להיריון, וברגע שהיא יולדת את הילד, היחסים ניתקים בינה לבין המשפחה שעבורה היא ילדה את הילד.
זאת אומרת, החוזה הוא במהלך ההיריון, תוך כדי ההיריון, סיומו, ובזה
זה מסתיים. בזה זה מסתיים. הפונדקאית לא לוקחת חלק בחיי המשפחה שתגדל את הילד, ואין לה שום מעמד כלפי הילד, היא מוסרת אותו ובזה זה מסתיים.
ואילו בתנ"ך?
בדיוק ההפך. בתנ"ך, האישה שילדה עבור הגבר, היא אישה שלו. אשתו לצורך העניין.
לגמרי.
נכון, והתנ"ך אכן מציין ששרה נותנת את הגר לאברהם, לאישה, זה כתוב. וכאן בא הקטע.
אבל היא נשארת, מצד שני,
שפחה של, היא נשארת שפחה של שרה, ויתרה מזאת, היא לא יכולה להיפטר ממנה. זאת אומרת, היות ואנחנו מדברים על עולם שאין בו מטרנה, ואין בו סימילק, ולמרבה המזל גם אין בו רמדיה.
הזכרת את כולם.
הזכרתי את כולם. הנקודה היא, היות ושרה הייתה קרה, היא לא יכלה לספק את המזון של התינוק שנולד לה, ולפיכך היא הייתה חייבת להשתמש באמא הביולוגית, דהיינו בהגר, לצורך ההזנה של התינוק שנולד לה. ומכיוון שבעולם הקדום נשים העניקו את הילדים שלהם במשך 3 שנים, כי הם ידעו על חשיבות ההנקה להתפתחות של התינוק, שרה נאלצה לראות מדי יום ויום כיצד התינוק שנולד לה בעצם יוצר קשר ראשוני עם האימא הביולוגית שלו שמאכילה אותו.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך. אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אז מה בעצם ליאורה הרווח של הגר? אנחנו מבינים ששרה רצתה ובאמת בנתה את עצמה דרך הגר. לאברהם יש יורש, והגר?
הגר בעצם היא המרוויחה הגדולה מכל הסיפור.
איך זה?
אם היא התחתנה עם אדם חופשי, דהיינו לא עם עבד.
כמו אברהם.
כמו אברהם, ואחר כך אנחנו מוצאים בדיוק את אותו סיפור גם עם יעקב. הבן שנולד לשפחה הוא בן חורין, זה דבר ראשון. ישמעאל היה בן חורין, ארבעת הבנים שילדו השפחות של יעקב.
דן, נפתלי, גד ואשר.
היו בני חורין וארבעה שבטים נקראו על שמן. זה דבר ראשון. אז ילדה, בן, היא עצמה שפחה. הבן שלה הוא אדם חופשי. רווח נוסף, הבן, אי אפשר היה להפריד אותה מהילד שלה. היא הייתה חייבת להישאר עם הילד, והיא לא הייתה ניתנת להפרדה, כמו שפחה רגילה, שאפשר להפריד אותה מהילדים שלה, ולמכור כל אחד בנפרד.
אז אנחנו מתקדמים בדרמה שיש לנו פה, נולד ישמעאל, הוא נחשב הבן של שרה.
באופן פורמלי.
באופן פורמלי.
ובאופן מעשי, הוא נחשב לבנה של הגר, מכיוון שהיא האימא שבעצם מאכילה אותו. והדבר הזה לוקח אותנו לקשר שבין שרה להגר. אמרנו שהמקום של האישה נקבע על ידי שני פרמטרים עיקריים. אחד הסטטוס ההתחלתי שלה. יש לנו פה גברת או אישה שהיא האישה הראשונה של אברהם ושפחה. זאת אומרת, אנחנו הגדרנו. במעשה, המקום של האישה בבית בעלה היה מותנה בדבר אחד, שהיא תלד לו ילדים. ואישה שלא ילדה ילדים לבעלה, היא הייתה כישלון. היא הייתה כישלון בעיני עצמה, היא הייתה כישלון בעיני החברה שבה היא חייתה. רחל מגדירה את זה כחרפה. גם רחל הייתה הכרה. היא מגדירה את זה כחרפה לעצמה, ובמצב הזה היא הייתה מאוד מאוד פגיעה. במצב שבו האישה הבחירה נאלצה להשתמש בפונדקאית או בשפחה כמו הגר, היא בעצם בנתה את הגר. ובמקרה שלנו, הגר, מהרגע שהיא נכנסה להיריון, הרגישה שמערכת היחסים בתוך בית אברהם השתנתה.
נוטה לכיוונה. והיא מנצלת את זה.
והיא מנצלת את זה, ועל כך אומר לנו הטקסט המקראי, ותר כי הרתה, ותקל גברתה בעיניה.
זאת אומרת מאוד ברור, במילים שלנו אפילו.
במילים שלנו היא התייחסה לשרה כאל אישה שאפשר לבוז לה, להתנסה מעליה, ולא לציית להוראות שלה. ואכן התנ"ך נותן לנו דוגמה למצב בלתי נסבל זה. אני קופצת לספר משלי שנותן לנו תיאור קצר אבל קולע של מצבים מתהפכים
שהם לא נסבלים,
שהם נחשבים לבלתי נסבלים. אז אני אקרא לך משל יפה מתוך ספר משלי. תחת שלוש רגזה ארץ, ותחת ארבע לא תאכל סט. שלושה מצבים או ארבעה שלא ניתן לסבול אותם. תחת עבד כי ימלוך, עבד שהופך להיות מלך או אדון לבעלים שלו, נבל כי יסבע לחם, דהיינו עצלן או שודד או מישהו שגוזל אוכל שלא מגיע לו, ותחת צנועה כי תיבעל, ושפחה כי תירש גבירתה.
זה ממש המצב שלנו.
בדיוק. עכשיו נתרגם אותו רק לעברית פשוטה. תחת שנואה כי תיבעל, במילים אחרות, יש לה בעל אישה שהוא שונא אותה, הוא לא שוכב איתה. הוא לא שוכב איתה, הוא גוזר עליה עקרות, הוא לא נותן לה ילדים. ועם מי הוא כן שוכב? עם השפחה, אוקיי? ונותן ילד לשפחה. ונאמר לנו, ושפחה כי תירש גבירתה, זה בדיוק הסיפור שלנו. השפחה לא יורשת את הגברת באופן חומרי, אבל היא יורשת את הסטטוס שלה. וזה בדיוק מתאר את התחושה של הגר ביחס לשרה. הגר הרגישה שההיריון נותן לה כוח על פני שרה, והיא בזה לה. ועל כך שרה מתרעמת, והיא צועקת לאברהם, חמסי עליך אברהם, אני נתתי את שפחתי בחיקך.
הפועל הזה, חמס, הוא פועל מאוד מאוד קיצוני ומאוד מאוד אגרסיבי אפילו.
מאוד. הפועל חמס בלשון התנך זה פשע. זה
לא
פשע.
לא פחות.
לא פחות. בשל מעשה חמס, אלוהים הוריד את המבול על הארץ ושטף את הארץ.
זה הקבלה שלנו בעצם.
זה מה שאומר הטקסט, זה הפירוש המילולי. או המילוני של המילה. זאת אומרת, שרה מאשימה את המערכת היחסים שנוצרה בבית שלה, בינה לבין השפחה, או בינה לבין אברהם, שנתן גיבוי לשפחה, להתנהג בה בצורה מבזה, כשפיכות דמים.
אז בעצם יש פה מצב שהוא טלנובלה שלמה. זאת אומרת, שרה נותנת את הרכוש שלה לאברהם כדי שישתמש בו, וכדי שהיא בעצמה תוכל להרוויח מכך, לא רק שהיא מרוויחה, אבל לא רק שהיא לא מרוויחה עד סוף המהלך, בעצם הרכוש הזה, וכך אנחנו צריכים להתייחס לזה, הרכוש הזה מזלזל בה, צוחק עליה, ובעלה עוד משתף פעולה עם הרכוש.
נכון. אי אפשר להסביר את הבוז שרוכשת הגר כלפי שרה, כדבר שהוא תלוש מהמציאות. אם השפחה הרגישה שהיא יכולה ללעוג לשרה, סימן שמישהו נתן לה גיבוי לכך. ולא בכדי, ולא בכדי, שרה יוצאת נגד אברהם, משמיעה נגדו מילים מאוד קשות, ותזכור, אברהם זה הצדיק האולטימטיבי בתנך ובכלל. והוא מכיר בדברים האלה. הוא מכיר בצדקתה ואומר לה, הנה שפחתך בידך. שוב פעם, השפחה שלך, של הגברת. עשי לה הטוב בעיניה, ותענה שרי, ותברח מפניה.
אברהם בעצם מכיר בעובדה שפה קצת סדרי עולם השתנו, וזה לא דבר טוב. הוא אומר לה, את יודעת מה? בואי, זו שפחתך, תעשי מה שאת רוצה. אני מושך את ידיי מהמשחק הזה, כי הוא מבין שהוא נכנס לשדה מוקשים, בשפתנו אנו. ושרי
מענה אותה. שרה מענה אותה והגר בורחת. הגר בורחת למדבר, ולפי הסיפור המקראי, מלאך של אלוהים בא אל המדבר, ופוגש את שרה, את הגר, ושואל אותה, מה את עושה כאן? היא אומרת לה, אני בורחת מפני שרה גברתי. הוא מורה לה לחזור בחזרה לשרה, ולהתענות תחת ידה. אבל אם אנחנו מסתכלים על הדברים גם ברמה הפרקטית, או הרמה הארצית של הסיפור, הגר הייתה חוזרת ממילא הביתה, מכיוון שאחרת היא הייתה מתה במדבר.
או שלא תופסים אותה ויורגים אותה, כי עבד שבורח לא ממש יכול לברוח לחופשי, אנחנו לא בסיפורי אוהל הדוד תום פה.
גם נכון.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך. מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אוקיי, אז אנחנו ממשיכים קדימה בסיפור שלנו. נולד היורש.
ישמעאל.
ישמעאל.
נכון. וחולפות שנים. אנחנו לא יודעים מה קרה במערכת היחסים בין שתי אנשים, במהלך השנים שחלפו למין היום שנולד ישמעאל, עד היום ששרה מצליחה להירות, שרה התאוששה, שיקמה את עצמה, ועכשיו היא מצליחה להרות ונולד בן.
מה אנחנו יודעים על מערכת היחסים ביניהם, בין הולדת ישמעאל להולדתו של יצחק?
אנחנו לא יודעים שום דבר, אבל קרוב לוודאי שמערכת היחסים נשארה גרועה כשהייתה. מה שמשנה כרגע זה השינוי הגדול בסטטוס של ישמעאל. ישמעאל נולד כבנו הבכור של אברהם, היות ואימו הפורמלית, היא שרה, נתנה לו את המעמד שלה. הוא נולד באופן פורמלי כבן הבכור של האישה הבכירה. וזאת הייתה התכלית שלשמה ניתנה הגר.
אז עכשיו לכאורה לא צריך אותו את ישמעאל יותר.
זה לא רק לכאורה, גם במעשה לא צריך. ולכן שרה מסירה את הסטטוס או את חסותה מעל ישמעאל. עכשיו הוא נשאר אדם חופשי, הוא יישאר אדם חופשי תמיד, הוא לא יהפך עבד. לא משום שהוא נולד כבנה של שרה באופן פורמלי, אלא מכיוון שאבא שלו היה גבר חופשי. ולכן ישמעאל הוא אדם חופשי, אבל האמא שלו שפחה. הבן הבכור של אברהם הוא יצחק, מכיוון שהבכורה ניתנת בזכות המעמד של האם. הוא נולד, יצחק הוא הבן של שרה, של האישה הבכירה, ולכן הסטטוס שלו גבוה בהרבה משל ישמעאל, שנולד שנים רבות לפניו. עכשיו השאלה היא, מה קורה הלאה? על פי הטקסט המקראי, לשרה יש בעיה. הסדרים בבית השתנו, השפחה הרתה לפניה בן שמלכתחילה נועד להיות יורש לאברהם. עכשיו יש לשרה בן משלה, והוא מאיים עליו. באחד הימים רואה שרה את ישמעאל מצחק.
שמה זה מצחק בעצם?
אנחנו לא יודעים. אבל הטקסט אומר ככה, ותראה שרה את בן הגר המצרית, אתה רואה זה כבר לא הבן שלה, אשר ילדה לאברהם, מצחק. הפירוש מצחק העלה את הדמיון של כל הפרשנים והדרשנים, שטענו שמצחק זה איזושהי עבירה במישור המיני, או שזה מסמל שישמעאל היה עובד אלילים. אנחנו לא יודעים מה זה.
לצורך העניין זה איזשהו טריגר, איזשהו זרז.
בדיוק. והיא פונה לאברהם ואומרת לו, גרש את האמה הזאת ואת בנה. היא רחוקה לגמרי, זה לא הבן שלה יותר.
זה כבר הבן של הגר.
בדיוק, זה כבר לא הבן שלה. כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. ויראה הדבר מאוד בעיני אברהם, עודות בנו. כלומר, מה שמפריע לשרה, זה לא הצחוק של ישמעאל, אם הוא בכלל צחק. אלא הפחד שישמעאל, שנולד כבנו הבכור של אברהם, ירצה לשמר את המעמד שלו, ויהווה סכנה ליצחק, לבן הקטן שלה. ולכן שרה דורשת לסלק אותו ואת אמא שלו, מהחשש שמה הם יסכנו את יצחק.
ואברהם, אפשר להבין אותו, לא ממש, בוא נגיד נקרא לזה ככה, מת על הרעיון הזה.
לא, נאמר שהדבר היה רע בעיני אברהם, ואנחנו מבינים את זה. ישמעאל היה הבן שלו, ואברהם בוודאי אהב את בנו. אבל הוא נמצא בדילמה. עכשיו התנך פותר את הדילמה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אלוהים מתערב בוויכוח שבין זוג האוהבים הקשיש, ואומר לאברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל המתך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. וגם את בן האמה לגוי גדול אסימנו כי זרעך הוא. בסדר, אלוהים מתערב לטובת שרה. הנקודה המעשית היא שאברהם עמד בדילמה. הוא היה צריך לבחור בין אחד משני בניו ואחת משתי נשותיו. הוא לא יכול, במצב העניינים של הבית שלו, הוא לא יכול היה גם לשמור את הגר ואת הבן שלה, ולא להכיר בעובדה שעליה העירה שרה.
גם אברהם מודעת אומרת למאבקי הירושה, למאבקי המעמד, דם הרע בין שתי האנשים האלה, וככה זה לא יכול להימשך, מה שנקרא.
נכון, הוא היה חייב לבחור. הוא היה חייב לבחור בין הבן שנולד לאישה השפחה, לבין הבן שנולד לאשתו הבחירה, וכאן אנחנו צריכים להוסיף עוד דבר. שרה הייתה אחותו למחצה של אברהם, על פי התנך. ולכן הוא היה חייב לבחור באישה שהיא באה מהמשפחה שלו, ולא הייתה לו ברירה, אלא להיעתר לבקשה של, של שרה.
ועם הסילוק של הגר, בעצם העניינים נרגעים.
עם הסילוק של הגר, האיום על ירושתו של, של יצחק יורד מעל סדר היום, שרה יכלה להעביר לבן שלה רק דבר אחד, זה את הסטטוס שלה כאשתו הבחירה של אברהם, ולכן יצחק נחשב ליורש של אברהם.
סיפורה של שרה, אם כך, הוא סיפורה של אישה שחייתה בעולם שבו תכלית חייה היחידה של האישה היה ללדת ילדים לבעלה, ומי שלא עשתה כן, שילמה מחיר כבד מאוד, גם ברמה הנפשית, אבל גם ברמה הפיזית הארצית. העובדה ששפחתה הרתה לפניה, הרגישה לה שיש בכוחה להתנסה מעליה ולבוז לה, ומלמדת בעצם על השפל שאליה הגיעה שרה בתוך הבית הזה בבית אברהם. שרה יכלה להתאמר בשפחה ולענות אותה, כי הרי מדובר ברכוש, אבל ככה היא לא הייתה משיבה ולו במעט את הכבוד ואת המעמד. היא הייתה צריכה לשתוק, להכיר בעובדה שהיא איננה ממלאת את חובתה, דהיינו להוליד ילדים, כלפי בעלה. כשילדה סוף סוף את יצחק, היה עליה להיאבק כדי להבטיח שהבן שלה יירש את המעמד, את המקום, ויהיה דור ההמשך. שני כינוי גנאי אנחנו מכירים לאור על שדבקו בשרה, שרה העקרה ושרה הקנאית וחסרת הלב, שהשליחה את הגר וישמעאל למדבר. היא באמת הייתה קנאית?
יכול להיות שכן, אבל שרה מסמלת לפחות בשבילי אישה לוחמת. הייתה לה מלחמה לנצח בה, והיא נלחמה וניצחה. היא הבטיחה את ירושתו של בנה, של יצחק, ועכשיו יכלה ללכת בשלווה לבית עולמה.
ליאורה ויותם חשים כבוד עמוק לפרשנות הדתית של סיפורי התנ"ך ולפרשנים המסבירים אותם מנקודת מבט מסורתית ואורתודוקסית. עושים תנ"ך הולכת בכיוון אחר. מטרתה היחידה לבחון את סיפורי התנ"ך על רקע זמן התרחשותם ועל רקע המציאות החברתית, המשפטית והכלכלית ששררה בארץ ישראל בתקופת התנ"ך. המחויבות של ליאורה, שהיא דוקטור לתנ"ך, היא מחויבות מחקרית בלבד. תגובות ושאלות ניתן לשלוח למייל info@podil.net בקבוצת הפייסבוק של עושים תנ"ך או בפורום שבאתר הבית. ranlevi.com/osim/tanakh. ספרה של ליאורה, התנ"ך היה באמת, יצא לאור בהוצאת ידיעות אחרונות, וזמין בעברית ברשת חנויות סטימצקי, באנגלית דרך אמזון, וניתן גם לרכוש אותו ישירות מליאורה בהנחה משמעותית. לרכישת הספר או להזמנת ליאורה להרצאה, צרו עם הקשר בפייסבוק. עושים תנ"ך הם דוקטור ליאורה רביד ויותם שטיימן. עורך הקול הוא ניר סייג. דני תימור הוא המנהל העסקי, ההפקה של עינב לנדאו, ורן לוי מפיק ראשי.